כאן רשת בית. ליאל קייזר ושאול אמסטרדמסקי. מועדים לשמחה, אתם על משחקי הכיס ברדיו, אני ליאל קייזר, אין אמת בפרסום, אני רק ליאל קייזר, היום אני טסה סולו. אני האדם המסור הזה ששומר על הגחלת ומגיע לעבודה בכל המועד, כדי שיהיה לכם למה להקשיב בפקקים, תקראו לי קדושה, תקראו לי חסידת אומות העולם, אני רק אגיד לכם תודה ושאני לא ראויה לזה, ושמחה להיות כאן הבוקר ולא לשבת לצדכם בפקק. אז מה יהיה לנו הבוקר? שבוע וחצי אחרי הבחירות, למרות הרבה דיבורים והרבה דיווחים וזמן אוויר מת, ברמה הפרקטית, לא הרבה השתנה. הדבר היחיד שאפשר לומר כרגע בוודאות זה שכל עיכוב בהרכבת הממשלה מקרב אותנו לעוד שנה שבה מדינת ישראל עלולה להתנהל בלי תקציב ומגביר את השיתוק כאן. נדבר על איך אנחנו אמורים לנסות לצאת ממשבר כלכלי בלי תוכנית עבודה. נדבר גם על הפקקים האלה שאתם יושבים בהם ועוד תשבו בהם הרבה 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 בשנה הקרובה. האם באמת כולנו צריכים לעלות שוב על הכביש לרגל מסיבת סיום הקורונה, או שהגיע הזמן שגם נלמד משהו מהמגפה הנוראית הזאת? נהיה עם הדברים של נשיא ארצות הברית שאומר הלילה, הכלכלה שלנו מעוותת וצריך לשנות את זה, ומשיק עוד תוכנית של $2 טריליון. מה זה אומר לגבינו? מה זה אומר לגבי הכלכלה העולמית והמקום שאליו היא הולכת? נדבר גם על מה שקורה בניו זילנד ועל טלוויזיה. אבל שנייה אחת לפני כל אלה, אני רוצה לספר לכם מה המספר שעשה לי את השבוע, כי אנחנו לא שוברים את חוקי הפורמט. אז נגיד שהמספר הזה הוא 6,700,000 דולר. זה המספר, 6,700,000 דולר, שהלכו בדקה, על כל דקה מששת הימים שבהם תעלת סואץ הייתה תקועה. זה 60 מיליארד דולר בשישה ימים בערך. אם אנחנו בודקים ככה רק את ההשלכות היחסית ישירות, ואם אתם ככה חיות אקטואליה, אתם בטח רוצים להגיד לי שאלה חדשות ישנות, כי התעלה השתחררה ביום שני, ואני רוצה להגיד שחשוב לי להתעכב על העניין הזה, כי אני מרגישה שיש כאן איזשהו שיעור, איזשהו מסר, כאילו העולם מנסה כל השנה האחרונה ללמד אותנו, אוכלוסיית כדור הארץ, איזשהו שיעור בענווה ובצניעות. מגפה של פעם במאה שנה אמורה הייתה לעשות את זה, ואיכשהו אני מרגישה שאנחנו מצליחים לצאת מהאירוע הזה עם עוד יותר יוהרה, להרגיש שאנחנו בני אדם שהצליחו למצוא חיסון, האנושות המופלאה הזאת שמצליחה לטוס לירח כבר לפני שנים ומטוסה עכשיו את דרכה למאדים. אז הנה, תקלה קטנה בניווט יכולה לתקוע את הסחורות בעולם כולו ולגרום למחיקה של עשרות מיליארדי דולרים בשנייה. וכשחשבתי על זה אתמול בלילה, רגע לפני שנרדמתי, פתאום קפצה לי הידיעה המדהימה הזאת מארצות הברית. אז אני רוצה להכניס כאן עוד מספר, בגלל שאני לבד ואני יכולה לגנוב לשאול את המספר שלו. אז נגיד שהמספר השני הוא 15 מיליון. כן, זה מספר מנות החיסון של חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, שפשוט ילכו לפח בגלל טעות אנוש קטנה של כמה עובדים במפעל של החברה בבולטימור. אספקת החיסונים לארצות הברית כולה תתעכב, אספקת החיסונים של ג'ונסון כמובן, פשוט בגלל שכמה עובדים במפעל פשוט התבלבלו והרבבו לא נכון את החומרים. אז היציאה של ארצות הברית מהמגפה עלולה להתעכב בגלל טעות אנוש. תוסיפו את זה למה שקרה בסואץ, תוסיפו את זה בכלל לכל מה שקורה כאן בשנה האחרונה, נראה לי שלא יזיק לכולנו ללמוד שיעור קטן בצניעות. בינתיים אתם מוזמנים לספר לנו מה המספרים שעשו לכם את השבוע הזה, לתייג אותנו בטוויטר, האשטג משחקי הכיס עם קו קטן מפריד באמצע קו תחתון, אם תהיו מעניינים ותעברו את הסלקציה של האורך שלנו, אולי גם נספר על המספרים האלה. זהו, נגיד תודה לאנשים שעושים את התוכנית שלנו הבוקר. העורך הוא נדב רוזנצוויג, הטכנאית שלנו היא ליטל עטיאס החביבה להפלי. אנחנו מתחילים ואומרים בוקר טוב לחשב הכללי לשעבר שוקי אורן, יושב ראש הבנק הדיגיטלי הראשון באוצר. בוקר טוב שוקי.
בוקר טוב ליאל. האמת היא שאני קצת overwhelmed מהפתיח שלך, צריך לרגע אחרי כזה פתיח.
ככה?
כן,
אז
כל כך הרבה מספרים.
אז בוא נקליל, אולי תיתן לי את המספר שלך.
תראי,
תחשוב מהר, שוקי.
המספר שלי זה בעצם 180 מיליארד שקל.
זה לא 173? למה 180 או 174?
אני אגיד, כי 180 מיליארד שקל זה הסכום שבנק ישראל הזרים בשנה האחרונה למשק.
אוקיי.
אם תסתכלי על המאזן של בנק ישראל, הוא גדל בשנה ב-180 מיליארד שקל.
טוב, אז תכף נדבר.
וזה מה שקורה, שאין כל כך ממשלה מתפקדת, אז המבוגר האחראי היחיד שקיים זה כנראה הבנק המרכזי.
יופי, אז על זה בדיוק אני רוצה שנדבר, כי אתה יודע, ישבנו כאן לפני שבוע ודיברנו על הסכמים קואליציוניים, ואם כן תהיה ממשלה או לא תהיה ממשלה, ושום דבר לא זז, וזה לא נראה שזה בדרך לזוז. אז קודם כל בוא נוריד משהו קטן מהשולחן ומהלב. רגע לפני הבחירות, ראש הממשלה התראיין לחלק מהקולגות שלנו, אני חושבת שזה היה לחדשות 12, אבל אני לא מתחייבת, והוא סיפק איזשהו משפט שהוא אוקסימורון מרהיב, הוא אמר את המשפט, העברנו תקציב המשכי. אז רק שיהיה ברור, שוקי, בתור החשב הכללי שעבר באוצר, למדינת ישראל אין כרגע תקציב מדינה מאושר.
יש באמת עובדות, והשאלה איך מציגים אותם. יש תקציב המשכי.
אז בוא נסביר.
אין תקציב מאושר, אלה שני דברים שונים לגמרי. תקציב המדינה מאושר תמיד במסגרת חוק התקציב, וצריך להבין שתקציב המדינה זה לא רק מספרים. תקציב המדינה יותר מכל דבר אחר זה תוכנית העבודה של הממשלה. תקציב המדינה מאפשר לייצר אסטרטגיה, מאפשר לייצר רפורמות. במסגרת תקציב המדינה ובמסגרת אישור חוק התקציב בכנסת, גם תמיד מאושר חוק ההסדרים, שהוא אחד החוקים, זה לא חוק אחד, אבל במסגרתו מאושרים הרבה מאוד שינויים שמאפשרים לפעמים רפורמות, שמאפשרים לפעמים שינויים מבניים שהם חשובים. כל זה לא נעשה, כל זה לא נעשה למעשה משנת 2018, כי התקציב האחרון שאושר זה תקציב 2019-20, ומה שכן, יש תקציב המשכי.
ותקציב המשכי הוא בעצם כזה copy-paste של התקציב הקודם, שכמו שאתה אומר נעשה, הוכן סביב 2017-2018, ובעצם מי שמנהל אותו זה מי שיושב היום בכיסא שהיה הכיסא שלך, החשב הכללי של ישראל. אז בוא נדבר רגע על לוחות זמנים. עד כמה אנחנו קרובים למצב של להיכנס לשנה שלישית, ל-2022 בלי תקציב?
לדעתי אנחנו לגמרי שם. כלומר, כרגע אנחנו נמצאים במרץ, אנחנו לא באמת יודעים אם תוקם ממשלה בזמן הקרוב, כך שגם במקרה הטוב יאושר תקציב במחצית השנייה כנראה של השנה. אין ספק שזה משפיע יותר מכל דבר אחר על יכולת התכנון. כלומר, על פניו נראה שהכל בסדר, כי אנחנו קמים בבוקר, השמש זורחת, ופקידי הממשלה מקבלים את המשכורת בזמן, זה כאילו עובד, זה כאילו בסדר. אבל הבעיה המאוד גדולה שכבר קיימת כאן מספר שנים, זה שאין שום תכנון. והבוקר זה מין בוקר שאני פעם ראשונה אחרי הרבה זמן מקנה קצת בארצות הברית, כי בארצות הברית השיקו תוכנית. השיקו תוכנית שהיא תוכנית מאוד משמעותית לטווח ארוך במספר שנים, שכוללת גם את המקורות וגם את השימושים.
פעם ראשונה שאתה מקנה בארצות הברית, שוקי? איזה מין ישראלי אתה?
אני חייב להגיד שבשנים האחרונות ארצות הברית היא לא הייתה מושא לקינה, אבל אני חושב שבהחלט אפשר להתווכח מה נכון ומה לא נכון, אבל אין ספק שהממשל האמריקאי הציג עכשיו תוכנית שהיא מאוד מאוד שאפתנית, והיא גם נוגעת בתחומים שהם מאוד חשובים, תחומים של השקעות בתשתית. השקעות בתשתית זה אחד הנושאים שהכי משפיעים על הפוריות. מי שלא יודע, המשק הישראלי הוא מהרבה בחינות נראה באמת במצב מצוין, מכיוון שחלק גדול מהכלכלה לא תלוי בממשלה בכלל. כלומר, המגזר הקטר של המשק זה כמובן ההייטק, הייצוא הישראלי, שהוא לא כל כך מושפע
כן, הממשלה מאוד מתגאה בזה שלצורך העניין ב-2020 השיעור של ההתכווצות של הכלכלה הישראלית היה מהנמוכים, אבל האמת היא שהסיבה לזה היא פשוט בגלל שההייטק המשיך למשוך
נכון.
אותנו למעלה. אז שוקי, תגיד, מה המשמעות של זה שישראל תתנהל שנה נוספת בלי תקציב? עד כמה זה משפיע ואיך זה משפיע על הניסיונות שלנו לטפס החוצה ממשבר כלכלי?
אז אני חושב שהכלכלה הישראלית היא יחסית, עוד הפעם, וכולנו מכירים את הסיפורים על הממוצע, שהוא לא תמיד נכון, כי רק 15% מהישראלים עובדים בתעשיית ההייטק, והם כמובן נהנים, ורוב הישראלים לא נמצאים שם. המדינה תמשיך להתנהל, והכלכלה אין לי ספק שהיא תחלץ בצורה טובה, גם עצם העובדה שיש כאן את החיסונים, אז במידה רבה אולי יצאנו, אולי, אני מסייג, יצאנו מהמשבר הזה, אבל יש לנו ממשלה שהיא מגזר ציבורי מאוד מאוד לא יעיל, שלא היו בו רפורמות הרבה זמן, שאין שום תכנון לרפורמות, משק תמיד צריך רפורמות, משק תמיד חייב להשתנות בהסתכלות קדימה. מי שלא משתנה הולך לאחור, זה הכלל הבסיסי. בעצם העובדה שאין תכנון, אין תוכנית עבודה, אין ראייה קדימה, אין יצירת מקורות, הרי גם צריך לזכור שיש לנו גרעון ממשלתי מאוד מאוד גדול. זה המספר שחשבת שאני אגיד.
נכון, אמרת 180 ואני חשבתי על 173.9, 174, שזה גודל הבור התקציבי שלנו כרגע.
נכון, נכון, וזה ימשיך. כלומר, כבר עכשיו ברור שהגרעון התקציבי ימשיך להיות מאוד גבוה, וזה כמובן מייצר נזקים, זה מגדיל את שיעור החוב שלנו, יחס חוב תוצר, כפי שהוא נמדד, שהוא קפץ מאוד השנה הזאת והוא ימשיך ויעלה, זה מהווה סוג של סיכון על המשק, ואין מתווה. כלומר, אחד הדברים שאתה יכול לייצר בתקציב, זה שיהיה מתווה, יהיה מתווה להורדת הגרעון, כיצד אנחנו סוגרים את הגרעון, אפילו נושאים של מיסוי. דרך אגב, אחד הדברים המעניינים בתוכנית האמריקאית זה העלאת מס החברות, מ-21% ל-28%.
ואצלנו, אגב, אם כן תקום כאן ממשלה, ולכאורה מישהו ילך על המהלך המהפכני של לקיים הבטחות בחירות, אז שמענו גם את ראש הממשלה, וגם את בנט, וגם שחקנים נוספים, מדברים בכלל על הורדה של מיסים כדי להגדיל את הצמיחה כאן.
כן, אנחנו בלי ספק שיעור מס נמוך יכול לאפשר צמיחה גבוהה יותר, אבל בסופו של דבר שהגירעון מאוד מאוד גבוה צריך לטפל בו. יש דרכים שונות לטפל בו, אחת מהדרכים זה גם לקצץ. הסקטור הממשלתי, המגזר הממשלתי הוא מאוד מאוד מיושן וכבד ויקר. יש נושאים מאוד מאוד כבדים שלא נגעו בהם שנים. כל הנושא, מצד אחד אנחנו מגדילים תקציבי ביטחון, אבל אנחנו לא נוגעים בפנסיה התקציבית האינסופית שמשולמת במערכת הביטחון. יש הרבה מאוד נושאים שמחייבים רפורמות ושינויים, וכל עוד אין ממשלה, וכל עוד אין באמת ישיבה ותכנון, אז אף אחד לא נוגע בדברים האלה. ומה שיקרה זה שכנראה הכלכלה תהיה בסדר.
זהו, זה מה שאני רוצה לשאול, כי יכול להיות שוקי שאתה ואני, שני אנשים מיושנים, ושהרעיון הזה של תקציב, הוא יכול להיות שהוא הופך להיות רעיון מיותר או מיושן, כי יגידו לך למשל היועצים הכלכליים של ראש הממשלה, שהנה אין לנו תקציב, והממשלה והכנסת מאשרות אחת לכמה זמן כאלה קופסאות של מיליארדים, כדי לטפל במשברים נקודתיים, אד-הוקים כאלה, ובסוף בסוף המצב הכלכלי לא טרגי, כי הכלכלה הישראלית לא התרסקה בשנה האחרונה, כמו שקרה לכלכלות אחרות בעולם, ואנחנו בסדר. אולי אנחנו לא מבינים בכלל שאף אחד לא מתכוון שיהיה כאן תקציב אי פעם?
זה אני לא יודע, אבל אחד הדברים שצריך לקחת בחשבון, זה שבאמת הכלכלה הישראלית היא חזקה. היא חזקה בזכות הסקטור הפרטי. על פני עשרות שנים, חל כאן שינוי מאוד גדול. בזמנו הממשלה הייתה מאוד גדולה ביחס למשק, היום הממשלה יחסית קטנה ביחס למשק, לכן היא פחות מפריעה לכלכלה עצמה, וברגע שיש כלכלת ייצוא כל כך חזקה כמו ההייטק, אז קל הכלכלה הזאת לפרוץ קדימה, אבל הממשלה צריכה לתת שירות. הממשלה צריכה לתת שירותי בריאות, הממשלה צריכה לתת שירותי חינוך, רווחה, וכאן יש פגיעות באוכלוסיות. הרי גם אם תהיה צמיחה כלכלית, אז הצמיחה היא ממוצע. אבל באותו ממוצע מי שנהנה זה השכבות העליונות, והשכבות הנמוכות יותר יסבלו מזה. והפערים רק ילכו ויפתחו. כלומר, אם לא תהיה מדיניות תקציבית נכונה שמטפלת באמת בנושאים מבניים, בישראל,
אתה אומר נושאים מבניים, אז בוא נדבר תכלס, פרקטית, איך תיראה מדינה שהולכת או עלולה להידרדר להתנהל שנה שלישית ברציפות בתקציב המשכי? מה זה אומר? פחות כיתות, פחות מיטות בבתי חולים, איך מנהלים את האירוע הזה?
בוודאי. לפחות מהניסיון שלנו עד עכשיו, היחידים שאיכשהו ידעו להסתדר טוב זה מערכת הביטחון. כלומר, תמיד הם ידעו לייצר את האיום הנכון כדי לקבל תוספות תקציביות, מבלי לנסות אפילו לרגע אחד להביא מקורות פנימיים, שאני אומר, מקורות פנימיים...
הם הצליחו לעשות את זה גם ממש לאחרונה וגם לאורך כל שנת הקורונה.
נכון, וללא ספק, תחומים שהממשלה יכולה לטפל בהם לא יטופלו. למשל, הנושא של דיגיטציה של שירותי הממשלה. אנחנו מצד אחד אומת הסטארט-אפ ניישן, כפי שאנחנו קוראים לזה, אנחנו מתגאים בתעשיית הייטק, ודווקא השירות הממשלתי הוא נמצא שנות דור מאחור. אפשר לעשות מהלכים של דיגיטציה תוך כדי התייעלות של שירותי הממשלה וצמצום בכוח אדם. הממשלה לא צמצמה את כוח אדם הרבה מאוד שנים. בזמנו אני זוכר שנאמר שיש את המגזר השמן והרזה, והשמן זה היה
המדרש של הממשלה. המדרש הגדול של ראש הממשלה, הדימוי שהוא רץ איתו שנים.
נכון, וזה עדיין קיים, וזה אפילו החמיר בשנים האחרונות. כלומר, המגזר הממשלתי הוא מגזר שהוא בעצם תפח בשנים האחרונות, השיעור, חלק מאוד גדול מתקציב המדינה בעצם הולך לתשלום של פנסיות ושל שכר. וזה מחייב התייעלות, כלומר שמצב כלכלי הופך להיות קשה יותר, או שהגירעון הופך להיות קשה יותר, אז חלק מהפתרונות נמצאים בתוך התקציב עצמו. לא בהכרח במיסים חדשים, אלא בתוך התקציב עצמו.
כן, והתייעלות כזאת היא משהו שמורכב ומסובך לעשות כשהולכים לקלפי כל פעם, ולא רוצים להסתבך עם אף אחד או להכעיס את המצביעים.
נכון, לגמרי.
שוקי, אם כבר אתה איתנו, בוא נדבר רגע על חיסונים. יש ככה קרב שמתנהל כבר ימים ארוכים על רכש חיסונים, הוא עוד בעיצומו. אנחנו פרסמנו בכאן בחדשות הערב, שהגענו למצב שאפילו החשב הכללי... באוצר מניף איזשהו תמרור הזרה ואומר יכול להיות שחלק מהחוזים האלה נחתמים במצב שהוא ספק חוקי. עד כמה כמי שישב בכיסא הזה זה באמת קריטי שמשרד האוצר יהיה בקי ומעורב בכל סעיף וסעיף, או שיש כאן איזשהו קרב אגו של פקידים כמו שנוח לחלק מהאנשים לצייר את זה?
לא, וכל רכש שהוא משמעותי ובמיוחד בתקופה שאין תקציב הוא תחת החיות של החשב הכללי. כלומר, אין הסכם רכש שלא נחתם על ידי חשב, וכל החשבים כפופים לחשב הכללי. לכן המעורבות כאן היא פשוט חלק מהתהליך עצמו. אני כמובן לא יכול לחוות דעה האם צריך לרכוש 36 מיליון או לא צריך לרכוש. אני חושב שעד עכשיו, בסופו של דבר, ההתנהלות של ישראל הייתה יוצאת מהכלל טובה, כי אנחנו המדינה היחידה שמחוסנת בעולם, וזה בלי ספק הישג. צריך רק לראות איך ממשיכים מכאן הלאה.
שוקי אורן, לשעבר חשב הכללי באוצר, יושב ראש הבנק הדיגיטלי הראשון, תודה רבה שהיית איתנו, בוקר טוב, חג שמח.
תודה לי, חג שמח.
אז דיברנו הרבה בימים האחרונים על פקקים, עמדנו בהם אפילו הרבה יותר, אני מרשה לעצמי אפילו ככה לשער או להעריך שחלקכם יושבים ממש עכשיו באיזה פקק ומאזינים לנו, אז יכול להיות שאני זאת שיוצאת נזכרת מהעובדה הזאת כרגע, אבל בוא נהיה כנים, לפחות כמו שאני רואה את זה, מה שאנחנו רואים בימים האחרונים הוא הפרומו, או יותר נכון הספתח לשגרה שעתידה לבוא אלינו, הפקקים האלה לא ילכו לשום מקום אחרי החג, ובעניין הזה אני רוצה להגיד בוקר טוב לפרופסור מיכל פרנקל, ראש המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית, בוקר טוב מיכל.
בוקר טוב.
אז מיכל, אני מנחשת שאנחנו נמשיך ונראה הרבה פקקים אחרי החג, ואנחנו בעצם נחזור לאותה שגרה שראינו שהייתה מנת חלקנו לפני הקורונה. אבל זה לא חייב להיראות ככה, נכון? כלומר, לא כולנו חייבים פשוט שוב לעלות על הכביש על אוטומט כי יש חיסונים והקורונה לכאורה נגמרה.
זה נכון מאוד. אני חושבת, אני גם לא בטוחה שנחזור כל כך מהר לעבוד במקומות העבודה, הוא לא כולנו ולא כל הזמן. אני חושבת שגם המעסיקים וגם העובדים הבינו שיש הרבה רווח מלעבוד מהבית, הרבה בהקשר של פקקים, אבל בהקשרים אחרים. ואני חושבת שהעבודה מהבית תהפוך לחלק יותר משמעותי משגרת החיים של חלק מאיתנו, לא של כולנו.
אז מי כן יחזור לעבודה, או מי צריך לחזור לעבודה לשיטתך, ומה את חושבת שהלקח שאנחנו צריכים ללמוד ממה שקרה כאן בשנה האחרונה?
טוב, טוב, זה סיפור מאוד מורכב. מי צריך לחזור לעבודה ממקום העבודה, זה לא נתון אובייקטיבי. בעצם,
כן, זאת, ראיתי למשל איזשהו פרסום שככה תפס לי את העין ומנקר לי בראש כמה שבועות, שחברת לגו החליטה שהיא לא מחזירה את כל העובדים, אבל נגיד את המעצבים היא מחזירה את האנשים היצירתיים, כי האנשים שלה חושבים שיש יתרון בחיכוך הזה בין בני אדם כשאנחנו מדברות על יצירתיות.
כן, אז בואי נסתכל רגע על מה שקרה ללגו. זה לא שהם הולכים להחזיר את המהנדסים ואת אלה שמעצבים את הקוביות שאנחנו כל כך אוהבים, אלא שהם מעולם לא שלחו אותם הביתה. הם שלחו את כל האחרים הביתה, והטענה שלהם הייתה שהם פשוט פינו מקום למהנדסי המשחקים, שהיו חייבים כל הזמן להישאר במקום העבודה. אני חושבת שהרבה מאוד במשרדי אדריכלים, בהרבה מאוד מקומות שבהם יש עבודה יצירתית, והיצירתיות קורית בצוות, והיצירתיות גם כרוכה במגע עם חומר, כמו במקרה של לגו. הם מפתחים על ידי זה שהם נוגעים, על ידי זה שהם משחקים פיזית, שם צריך להיות כולם ביחד, וזה דבר מאוד מאוד משמעותי. אז הרבה מאוד מהמקומות שבהם באמת יש יצירתיות ומגע עם חומרים, אותם לא תלכו, אותם ימהרו להחזיר. אבל אני חושבת שמעסיקים ימהרו להחזיר שני סוגים של עובדים. סוג אחד של עובדים זה העובדים שלא סומכים עליהם. זאת אומרת, זה עובדים אולי
מעסיקים שלא סומכים על העובדים שלהם, מיכל.
כן, סליחה. אני רוצה להגיד לך שישבתי בעבר בוועדה של שירות המדינה, והם באופן שיטתי לא כל כך סמכו על העובדים, אפילו על העובדים הבכירים שלהם, שיעבדו מהבית אפילו בשעות של אחרי העבודה, זאת אומרת שעות נוספות.
אני חושבת אבל שזה
האחרונות שהתחילו בניסוי שיאפשר לעובדים לעשות חלק מהשעות הנוספות מהבית, והם התחילו עם העובדים שהם יחסית סומכים עליהם.
אני חושבת כשאנחנו מדברות על שירות המדינה, זה בא יחד עם זה שאין תגמול לביצועים טובים, ואז באמת כשרק מודדים אותך בצורה מאוד טכנית ולא את הביצועים שלך, זה אולי קצת מעודד אנשים להתבטל?
זה יכול להיות חלק מהעניין. זה באמת שאלה של אמון, אבל גם שאלה של מסירות. זאת אומרת, יש לנו עובדים שאנחנו יודעים שהם מסורים מפני הסיבה שהם עובדים, הסיבה שהם משקיעים, הסיבה שהם מסורים לעבודה, איננה רק הכסף שאנחנו משלמים להם, אלא באמת האכפתיות שלהם, העובדה שהעבודה היא ביטוי לכישורים שלהם.
יכול להיות שאנחנו, יש לי הרגשה שמישהו מהאנשים על הקו מכיר את האנשים שאת מדברת עליהם. אז תגידי, מי הם העובדים שלא סומכים עליהם?
העובדים שלא סומכים עליהם זה העובדים שבאמת עובדים רק בשביל הכסף. זאת אומרת שאנחנו לא מניחים שהעבודה מעניקה להם סיפוק. הרבה אנשים שעושים עבודות טכניות, אולי עבודות אדמיניסטרטיביות, אבל אני רוצה לומר שברחבי העולם, עוד הרבה לפני הקורונה, פיתחו כלים מאוד מאוד טובים באמת לשלוט גם בעובדים כאלה מרחוק. השאלה באיזה, למשל, בחברות שעובדות, יש חברות רב-לאומיות שמחזיקות עובדים בכל מיני מדינות, יושבים בישראל, אבל באמת, בעצם עובדים במשרד בגרמניה. אז המשרד, אם את יוצאת ל-10 דקות הפסקת שירותים, את צריכה לשים, יש כלי כזה, את צריכה לשים הודעה שאת יצאת להפסקה ל-10 דקות, כדי שכל האנשים שעובדים איתך, שכל אחד מהם יושב בבית שלו בחלק אחר של העולם, ידעו שאת ב-10 דקות הקרובות לא זמינה. יש כלים בשביל לעשות את זה. היום המדינה, לא רק המדינה, המעסיקים עוד לא רגילים לזה, ולהערכתי, במהלך הקורונה הרבה מאוד מעסיקים יתמיעו כלים כאלה, ולכן אנחנו נראה יותר אפשרויות לעבוד מהבית, גם עבור אותה אוכלוסייה שהמעסיקים מרגישים שהם כן צריכים לשלוט בפרודוקטיביות שלה.
דיברנו עד עכשיו, אבל על מה המעסיקים רוצים, מה הם צריכים, את מי הם ידרשו להחזיר, אבל מה איתנו העובדים? יכול להיות שיש איזשהו צורך פנימי של בני אדם לצאת מהבית, לפגוש אנשים אחרים, גם אם הם יכולים בפועל לעשות את מה שהם עושים בקיוביקל מהספה בסלון? זה צורך שאת חושבת שגם הוא יקבל מענה?
אני חושבת שכן, אני חושבת שמה שאנחנו נראה, זה מודל הרבה יותר היברידי, זה מודל שבו בחלק מהימים אנחנו נהיה בעבודה, ובחלק מהימים אנחנו נהיה בבית. מעסיקים שאכפת להם מסביעות הרצון של העובדים שלהם, וזה מה שמדדו בלגו, בלגו מודדים כל הזמן את סביעות, יש להם את הלגו פולס הזה, את הדופק של לגו, הם כל הזמן מודדים את סביעות הרצון של העובדים, ומה שהם גילו, שזה העובדה שהעובדים אדמיניסטרטיביים עובדים מהבית, העלה מאוד את סביעות הרצון שלהם. מעסיקים שזה מאוד חשוב להם, הבינו שזה לא פוגע בפרודוקטיביות שלהם, יאפשרו יותר גמישות. ומה שאנחנו יודעים זה שגמישות זה דבר טוב, זה מעלה סביעות רצון של עובדים באופן כללי. אז אם הם יעבדו בחלק מהימים במשרד ובחלק מהימים מהבית, זה גם יוריד את הפקקים שלנו, זה גם יוריד את עלויות שכירת המשרדים של המעסיקים, וזה גם יגביר את סביעות הרצון של העובדים. אבל זה כמובן לא יהיה לכולם, אני עוד מתקשה לראות באמת את העיריות ואת המועצות ואת המוסדות הציבור מאפשרים את זה. אני חושבת שבמגזר הפרטי, אלה שהם לא עובדי ייצור שצריכים לעבוד עם החומר, כמובן הם לא יכולים לעבוד מהבית, אבל מי שיוכל לעבוד מהבית, תהיה לנו יותר גמישות. אני חושבת שהדבר הזה יתמסד בצורה מספיקה באופן כזה שלא יהיה כדאי לאף אחד לחזור.
את לא חושבת שנחזור על אוטומט, כי אני מסתכלת מסביב ואני רואה כל כך הרבה דברים שבהן פשוט חזרנו בלי הרבה מחשבה לאיפה שהיינו לפני שנה. את מאמינה ביכולת השינוי הזאת?
אני מאמינה ביכולת השינוי הזאת. אני חושבת שרבים מהמעסיקים ורבים מהעובדים הרגישו את המשמעות של זה. אני חושבת שיקח לנו זמן, אנחנו חיים בתקופה של אנומיה. הרבה מאוד מהנורמות שהיינו כל כך רגילים לעבוד, נורמות לא מצליחות מאיתנו לחשוב. ככה עושים את הדברים ולא חושבים עליהם פעמיים. במשך שנה שלמה, הכל, בכל הנורמות שהיינו רגילים לעבוד, התפרקו. יש לנו איזה רצון נורא 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 גדול לחזור לאיזה שגרה. אני לא חושבת שלטווח ארוך אנחנו נחזור לשגרה במלואה. אני מקווה שלא נחזור. אני רק רוצה לומר, דבר מאוד מאוד חשוב אם אנחנו מסתכלים מהצד של העובדים ובעיקר של העובדות. עבודה מהבית נחשבת לפרקטיקה שמאפשרת שילוב טוב יותר של עבודה ומשפחה. במשהו שיותר מעסיק עובדות מעובדים לצערנו הרב, כי נשים עדיין לוקחות על עצמן או מטילים עליהם יותר מהחלקים של עבודת המשפחה, למרות שהן עובדות במשרה מלאה ומפרנסות וכולי. מה שידענו קודם אבל גילינו ביתר סט בקורונה, זה שגם כשנשים וגברים עובדים מהבית, הם, אנשים עובדות בסלון ועדיין מנהלות את הילדים, את הזומים, את הבישולים.
יש מי שמקבלות כביסה תוך כדי ישיבות, ויש מי שסוגרים את דלת חדר העבודה ואומרים שאבא עובד.
נכון מאוד. אז אני חושבת שהעבודה מהבית מצד אחד מאפשרת איזון יותר טוב, אבל מצד שני מטילה הרבה מאוד עומס, בעיקר על נשים ש... באמת לוקחות על עצמם את האחריות הזאת. אז אני
בקיצור, מיכל, אני חושבת שמה שאת מנסה להגיד זה שיכול להיות שאנשים יצעקו הצילו וירוצו למשרד, כי כבר יותר פשוט לשבת שם. ואני נאלצת לאחל לך חג שמח ולהגיד תודה רבה, פרופסור מיכל פרנקל, ראש המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית. תודה רבה שהיית איתנו.
משמחה.
ואנחנו נפרדים ככה בחטף ממיכל, כי אנחנו עוברים לפרשנית המשפט שלנו, תמר אלמוג, באולפן שלנו בתל אביב, עם עדכון ממש מהדקות האחרונות, כשהפרקליטות מודיעה לבית המשפט לקראת הדיון במשפטו של ראש הממשלה בשבוע הבא, שהיא דורשת שנתניהו יתייצב, וזה אחרי שפרקליטיו של ראש הממשלה מגישים אתמול בקשה לפתור אותו מהתייצבות כזאת.
נכון לי, אלה בוקר טוב, אז נעשה קצת סדר. בשבוע הבא מתחיל שלב העדויות בתיקי ראש הממשלה. כפי שדיווחנו כבר אתמול, ראש הממשלה בעצם מבקש שלא להגיע לעדויות של הדיונים שבהם יעיד אילן ישועה, שהוא עד התביעה הראשון. במסגרת הזאת, בבקשה, כותב ראש הממשלה שהוא לא ביקש פטור מהגעה לנאום הפתיחה. לפני שיש עדויות, תמיד יש נאום פתיחה, בדרך כלל מאוד משמעותי, ודאי בתיק הזה. ראש הממשלה אומר, אני לא מבקש פטור מהעניין הזה, והמדינה גם אומרת מבחינתה, אנחנו חושבים שהוא צריך להיות בנאום הפתיחה, כלומר שהוא לא יקבל פטור. אבל אין פה ממש מחלוקת, כי כאמור ראש הממשלה אומר.
אז המחלוקת האמיתית היא בעצם, מה? בסיפור של אילן ישועה?
המדינה לא מתנגדת לזה, אני לא חושבת, תראי, אנחנו נראה, ראינו מחלוקות בתיק הזה ועוד נראה, אפשר להגיד, אולי ראש הממשלה לא היה מגיע לנאום הפתיחה, אילולי תשובת המדינה, לא יודעת אם זה נכון או לא, אבל בשורה התחתונה הוא יגיע לנאום הפתיחה ביום שני, ואז הוא מבקש בעצם לעזוב, לא להיות נוכח בעדויות של אילן ישועה, והוא למעשה גם אומר שהוא שומר לעצמו את הזכות להגיע לעדויות של אילן ישועה בהמשך. אגב, ליאל, עוד לא שמענו שבית המשפט אישר את זה, אבל אני מעריכה שהוא יאשר.
תמר אלמוג, פרשנית המשפט שלנו, האמת שאני חושבת שבדיווח הספציפי הזה את גם הפרשנית הפוליטית, כי הכל נוגע להכל,
הכל
מזיז את הכל,
והכל, לכן
הכל
כך.
פוליטי, הכל כלכלי, הכל אישי. תודה רבה תמר על העדכון הזה. בוקר טוב. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, אחריה נדבר על התוכנית המהפכנית שנשיא ארצות הברית ביידן מציג הלילה, עוד תוכנית של $2 טריליון, נהיה גם עם מה שקרה בניו זילנד, ונדבר על טלוויזיה. תכף חוזרים. חזרנו ואנחנו קופצים לארצות הברית. הנשיא ביידן מכריז בלילה על תוכנית של $2 טריליון. הפעם אנחנו מדברים על תוכנית תשתיות, לא תוכנית $2 טריליון הראשונה של ביידן. ובעניין הזה אני רוצה להגיד בוקר טוב לערן ניצן, לשעבר הציר הכלכלי של ישראל בוושינגטון, יחסית עד לא מזמן. בוקר טוב ערן.
בוקר טוב ליאל.
תסביר עד כמה התוכנית שביידן מציג הלילה היא מהפכנית.
תוכנית שניסו להעביר אותה בוורסיות שונות, גם הנשיא טראמפ וגם הנשיא אובמה, הם סבלו משני בתים ששונים, בית וסנאט, שלא היו להם רוב בהם, וביידן נהנה מרוב בשני הבתים, ולכן הסיכוי שלו להעביר את התוכנית הזאת הוא יחסית לא רע, אם כי כבר הרפובליקנים הודיעו שהם מתנגדים לתוכנית באופן נחרץ, הם רואים בסוס טרויאני, הם אומרים, זה איננו תוכנית תשתיות, זו תוכנית רדיקלית, פרוגרסיבית, ירוקה, אנטי נפט, אנטי גז, ואנחנו לא מתכוונים לתמוך בה.
אז אני מנסה להבין, כי אני רואה שטראמפ אומר בלילה, זו השקעה של פעם בדור, דבר שלא ראינו ולא עשינו מאז שהקימו כאן מערכת כבישים בין מדינות, אני רוצה להשקיע בכבישים, אני רוצה להשקיע בגשרים. זה בעצם לחבר את הפריפריה למרכז של ביידן, מה שאולי איזשהו ניסיון אולי אפילו להכחיד את הטראמפלנד, את האזורים המנותקים, העניים של ארצות הברית?
זה הרבה יותר עמוק מזה, ליאל. את כמובן צודקת בחיבורי הפריפריה, וכל מי שנוחה דרך אגב בניו יורק, פשוט לא מאמין למראה עיניו, למראה התשתיות בנמל התעופה קנדי או לגרדיה, עד כמה הדברים הללו מיושנים, הם מתכוונים לשדרג את כל הדברים הללו, אבל השיח האמיתי שעומד מאחורי התוכנית הזאת היא שוב פעם סין. כי בסוף השאלה הגדולה שמלווה את העולם ואת ארצות הברית, מה התשובה שלך לסין שהולכת ועולה? וחלק גדול מהתשובה, וגם הנשיא ביידן בנאום ההצגה שלו את התוכנית מעלה, זו התשובה לסין. אמריקה הולכת להיות יותר אמריקה מאמריקה, וכמו שהיא עשתה את האינטרסטייט של הכבישים שחוצים את כל ארצות הברית, וכמו שהיא עשתה את תוכנית החלל, היא מתכוונת להשיק את תוכנית התשתיות, שהיא לא רק כבישים ורכבות, היא גם אינטרנט מהיר, היא גם שדרוג בתי ספר, היא גם דיור, היא גם מים, היא גם תעשיית השבבים, you name it.
אבל היא גם הולכת להיות התוכנית... פחות אמריקה מאמריקה, כי זה הולך לעבור דרך העלה של מס חברות, שזה בדיוק. לא ממש ארץ האפשרויות הבלתי מגובלות וקפיטליזם שחוגג בלי הפרעה.
קודם כל, אני שואל את השאלה, איך מממנים את התוכנית? אחת התשובות היא גירעון, וזה לא אפשרי היום. לא ניתן לממן בעוד $2 טריליון תוכניות בגירעון, כי הגירעון כבר בגלל משבר הקורונה צמח לממדים מפחידים, לממדים כמעט על 26-27 טריליון של גירעון, לא ניתן לממן את זה משם, ולכן מנסים לאזן את זה בהעלאות מיסים, שזה אף פעם לא רע בשביל הדמוקרטים, משום שהם באופן הזה גם מקים את התהליך הכי חשוב שהרפובליקנים הכי מתגעים בו, וזה הורדת מס החברות, והדמוקרטים רוצים לעלות אותו חזרה. אני רוצה לומר, אני גם שמעתי את הרעיון הקודם עם שוקי, התוכנית הזאת עוד לא אושרה, התוכנית הזאת רק הוצגה.
נכון.
עכשיו היא צריכה להיות מאושרת בחקיקה, אז הרפובליקנים הודיעו שהם לא במשחק, וזה אומר שלדמוקרטים, בוודאי בסנאט, שיש להם רוב של אחד, כל אחד מהדמוקרטים יש לו בעצם זכות וטו. מה שמעניין בפוליטיקה האמריקאית, ליאל, שאין מושג כמו בישראל שנקרא משמעת קואליציונית. זה לא שהסיעה מתייצבת מאחורי רעיון, כל מחוקת נבחר בבחירה ישירה וחב את
ה... אז מה, עכשיו אנחנו רואים את הקבוצות לחץ במדינות השונות, כל אחת קוראת לסנאטור שלה לדרוש X, Y, Z. חד
משמעית, וסנאטורים בצפון אומרים זה לא מספיק טוב, זה לא מספיק פרוגרסיב, ואין מספיק לפניות ירוקות, ואין מספיק לאנרגיות ירוקות, וסנאטורים קצת יותר שמרניים אומרים, רגע, זה באמת העלות מיסים מאוד מאוד אגרסיביות, אנחנו צריכים לחשוב על זה פעמיים, כלומר, גם בתוך הבית הדמוקרטי, הנושא הזה הוא לא פשוט, קל וחומר שהם חייבים כל אחד ואחד מהמחוקקים, ולכל אחד מהם מחזיק בעצם את פקטור הווטו.
עד כמה הקורונה משפיעה כאן? זה משהו שהיה אפשר בכלל לדבר עליו לפניה, או שאנחנו נמצאים באותה נקודה וזה לא ממש מה שעשה את השינוי?
מה שעושה את השינוי אמיתי זה העובדה שהדמוקרטים זכו גם בבית הלבן, גם בבית הנבחרים וגם בסנאט, וזה בדיוק מה שמנע מתוכניות דומות של טראמפ ואובמה להתקדם. הרי אין באמת עוררין על הצורך לשדרג את התשתיות בארצות הברית. הביקורת, כמו שאמרנו כאן, נובעת א', מאופן איך מממנים את זה, העלאות מיסים, ויגידו שזה יפגע בכלכלה ובשכבות הנמוכות. והדבר השני הוא שהרפובליקנים, סוג מסוים של צדק, אומרים שזה קומופלאז', שזה סוס טרויאני, אומרים, קוראים לזה תשתיות, אבל שנוברים בתוך החקיקה ובתוך ההצעה, רואים שם הרבה מאוד הצעות שפוגעות בתעשיית הנפט, מודדות תעשיות ירוקות, והם מפרשים את זה כנדידת משרות, מה שקרה לפני 10 ו-15 שנה, נדידת משרות מארצות הברית למזרח, בגלל רגולציה מכבידה, רגולציה ירוקה שהרפובליקנים יוצאים נגדה.
ערן, אם כבר אתה איתנו, ועד לפני רגע היית האיש שלנו בוושינגטון, אז אני לא יכולה שנסיים את השיחה הזאת בלי רגע להתעסק בעצמנו כמו שאנחנו אוהבים, כי זו לא ההכרזה היחידה של ביידן בלילה, אנחנו מגלים גם שהממשל שלו מגדיל את הסיוע האמריקאי לפלסטינים, מחליט להעביר סיוע של 75 מיליון דולר כדי לחדש אמון ורצון טוב. מה זה אומר לגבינו? העובדה שיש שם שריף חדש בוושינגטון בהקשר הזה, בהקשר הכלכלי.
תראי, ביחס לתשלומים לפלסטינים, אנחנו גם בישראל מחלקים אותם בין תשלומים שהם לגופים יותר בעייתיים מבחינת ישראל, לבין תשלומים הומניטריים שרוב המערכת רואה בהם תשלומים חשובים שכשהם חסרים אז בסוף נשענים על המערכת הישראלית, זה פחות נוח. ולכן אני לא בטוח שזה כל כך רע שהאמריקאים מחדשים חלק מהתמיכה, כמובן תלוי לאיזה מהגופים הפלסטינים ולאיזה פעילויות. אין ספק שהלחץ האמריקאי הכלכלי על הרשות הפלסטינית יפחת בעתיד הקרוב, מתוך כמו שהנשיא הגדיר והממשל הגדיר רצון טוב לחדש את המגעים, זה כמובן כבר עניין פוליטי ספציפי מה ישראל רוצה לעשות עם המגעים הללו, אבל עלינו לצפות שסיוע של ה-USAID ושל יועצים אמריקאים עם הרשות הפלסטינית ילך ויגבר בתקופה הקרובה.
ערן ניצן, לשעבר הציר הכלכלי שלנו בוושינגטון. בוקר טוב, תודה שהיית איתנו.
תודה ליאל, היה כיף. ביי.
ואם כבר אנחנו בעולמות של נבחרי ציבור שמקיימים הבטחות שהם נתנו לפני הבחירות, אנחנו רוצים לקפוץ לניו זילנד. את טוענת, זאת שככה הולכת איתנו, לפחות לתחושתנו, ראש בראש בניצחון הקורונה. ואני רוצה להגיד בוקר טוב למאיה רחלין, כתבת תחום החוץ שלנו.
בוקר טוב ליאל.
אז אנחנו מדברות על רפורמה שנכנסת לתוקף בניו זילנד, העלאה של שכר המינימום, הגדלת המס על העשירים, נראה שזה בכלל המקום שאליו הקורונה לוקחת אותנו. ספרי לי על מה אנחנו מדברות.
אז קודם כל אנחנו מדברות על העלאה של שכר המינימום ל-20 דולר ניו זילנדי לשעה, שזה בערך 45 שקלים לשעה. העלאה שתשפיע בערך על 175 אלף עובדים בניו זילנד, וצריך לומר שבניו זילנד שכר המינימום הוא גם ככה די גבוה, היא בין חמש המדינות שמשלמות את שכר המינימום הגבוה בעולם, אבל כמו שאמרנו, ג'סינדה ארדרן בעצם מקיימת את הבטחת הבחירות שלה ומעלה אותו בקצת יותר מדולר, השפעה שתעלה בסופו של דבר לשוק העבודה בניו זילנד בסביבות ה-200 מיליון דולר, אפילו קצת יותר מזה. אולי נשמע את הדברים שהיא אמרה לפני שזה נכנס לתוקף היום.
Yala.
Our job as government is to constantly strike that balance of ensuring that our lowest paid workers are earning enough to meet their cost of living.
אז היא אומרת, העבודה שלנו כממשל זה לשמור על האיזון ולוודא שהעובדים שמקבלים את התשלום הנמוך ביותר עדיין מרוויחים מספיק כדי להתקיים.
איך זה מתקבל בניו זילנד? זה נכון שיש ככה 100,000+ אנשים שנהנים מזה? יש גם מי שמשלמים את המשכורות האלה?
נכון, אז יש הרבה מאוד תלונות על זה, בעיקר מצד מתנגדי האופוזיציה, בתקשורת רואים סיקור קצת יותר חיובי של הרפורמה הזאת, אבל יש מי שאומרים שבסופו של דבר זה בעייתי מאוד לעשות עלייה כל כך מהירה בכל משכורות המינימום. זה הולך לעלות הרבה מאוד כסף לכלכלה הניו זילנדית, ובסופו של דבר גם בניו זילנד עדיין נמצאים בתקופה מאוד מאוד לא יציבה מבחינה כלכלית, למרות שהם באמת מתחרים איתנו ראש בראש על ניצחון הקורונה, עדיין יש שם דברים השתנו, המדינה נכנסת לסגר מאוד מהר, יוצאת לסגר מאוד מהר, ונוכל אולי לשמוע אפילו כמה מתנגדים גם מצד הממשלה, גם ארגונים שונים, שאומרים שזה פשוט לא משתלם.
What we see is it costed $216 million directly to business with the minimum wage rise. And the issue with that is it's a time of uncertainty, and particularly with COVID.
What the government needs to do is increase benefits, increase assistance for children.
אז מה שאומר אחד מהחברים של האופוזיציה, שרואים עלייה של $216 מיליון של מחירים שבסוף העסקים ישלמו עליהם בזמן מאוד מאוד לא בטוח בגלל הקורונה, ואחרת שאומרת שמה שהממשל בעצם צריך לעשות עכשיו זה אולי להעלות עטבות לילדים ולהעלות את הסיוע לילדים, או עטבות לאנשים נזקקים, גם כאלה שנפגעו בזמן הקורונה.
ואת זה מתכוונים מאיה לממן, בין היתר מהעלאה של מס, אבל באופן שמכוון לזה שמי שישלמו יותר מיסים יהיו השכבות העליונות ביותר.
נכון, בעצם העלאה הזאת של המס היא תהיה תקפה רק למי שמרוויח יותר $180,000 בשנה, שזה בערך 2% מתושבי ניו זילנד. זה לא קבוצה של עשרות אנשים, אבל גם, זה לא מכוון לבתי עסק, וזה לא מכוון, נגיד, אם את ואני חיות ביחד ואנחנו מרוויחות ביחד יותר מ-180,000 בשנה, אז אנחנו לא נשלם על זה, זה רק אדם פרטי. וגם, רק בעצם, הולכים לקנוס לך, או תשלמי מס רק על ההכנסה שמעל $180,000, כך שאם את מרוויחה בשנה,
האמת היא שאת יודעת מה, זה לא נשמע, אני לא חושבת שאת ואני מרוויחות ככה, אבל זה כאילו לא נשמע כמו סכום מאוד מאוד גבוה. כשאנחנו מדברות על מס עשירים, אנחנו רגילות לדבר על ירושות של מיליארדים ועל אלי הון, ועדיין את אומרת, בסוף בסוף הקבוצה שתיכנס לזה היא 2% מהניו זילנדים.
כן, שזה גם באמת קבוצה יחסית מכובדת, והיא כנראה צפויה להכניס לכלכלה של מדינת ניו זילנד עוד $550 מיליון ניו זילנדי. עכשיו, אני חושבת שפשוט הם מנסים לעשות כאן איזשהו בלנס של מצד אחד להעלות את שכר המינימום למי שצריך אותו, ומצד שני כן להשאיר את קופת המדינה כך שהם יוכלו לטפל גם בבעיות המשמעותיות של חיזוק מערכת הרפואה, חיזוק העובדים החיוניים, חיזוק מערכת החינוך, דברים שקצת הוזנחו אולי בשנה האחרונה, שירותי רווחה, דברים שפחות הממשל יכול היה להתמודד איתם. וגם זה אמור אולי קצת לתקן בעיה נוספת בניו זילנד, שהיא עליית המחירים של הבתים. כי בסופו של דבר איכות החיים והחיים עצמם בניו זילנד הם מאוד מאוד יקרים, למרות שגם המשכורות שם גבוהות ביחס לממוצע העולמי. בתים באוקלנד למשל נכנסו לבאמת רשימת המקומות הכי לא משתלמים שיש בעולם, מחירים שם גבוהים פי 11 מהכנסה הממוצע.
את זוכרת איפה זה ביחס אלינו? כאילו עם נגיד תל אביב? כן, אני חושבת שגם בעניין הזה אנחנו ראש בראש בין הערים היקרות והלא אטרקטיביות נדלנית.
אני לא בטוחה, אבל בדקתי בשכר מינימום, ישראל היא מקום 13, ניו זילנד היא מקום 5.
אוקיי, אז יש לנו לאן לשאוף, יש להם למי לשאוף, תלוי מה השקפה כלכלית פוליטית שלכם. מאיה רכלין, כתבת תחום החוץ שלנו, בוקר טוב, תודה.
תודה רבה.
ועכשיו, אם כבר דיברנו על חזרה לשגרה ועל איך אנחנו חוזרים עם הפקקים ואיך אנחנו נושפע, אני רוצה לדבר על תעשייה שדווקא חגגה בתקופת הקורונה, וצריכה לראות לאן היא הולכת עם היציאה לשגרה. אם תרצו, נטפליקס לאן? בוקר טוב, ירון טנברינק, עורך ראשי של טיים אאוט תל אביב, מבקר טלוויזיה לשעבר. מה שלומך?
בוקר טוב, מה נשמע?
מצוין. אז חברות הסטרימינג חגגו בשנה האחרונה. נטפליקס סיימה את 2020 עם יותר מ-200 מיליון מנויים ברחבי העולם. לאן שוק הטלוויזיה שלנו הולך? הטלוויזיה הסטרימינגית כמובן.
תשמעי, אם שירותי הסטרימינג הגדולים היו יכולים שמגפת הקורונה תימשך לנצח, הם היו חותמים על זה עכשיו. זה עשה פלאות לעסקים שלהם. דיסני פלוס עם שירות הסטרימינג המאוד פופולרי שלהם עברו את 100 מיליון המנויים, שזה תחזית, הם חזו שהם יגיעו למספרים האלה ב-2024.
נכון, הם שמו יד ל-2024 והם נאלצו לעדכן אותו כי פשוט הרף היה נמוך מדי.
כן, כן, הפופולריות של שירותי הסטרימינג בעקבות העובדה שכולנו יושבים בבית, היא לא סתם זינקה, זה הפך להיות עוגן מרכזי בחיים של אנשים, ובשביל הרבה אנשים גם איזשהו סוג של חבל הצלה משעמום גדול.
אני מכירה באופן אישי, לא נעים, כמה מחבריי הקרובים הם אנשים שיושבים בבית כבר שנה, והם ממש מגייסים בימים האלה פאנל של משפטנים שיגן עליהם, כי ברור להם שנטפליקס תפתח תכף בחקירה ותחשוב שהם בשימוש מסחרי. לא יכול להיות שאדם אחד צורך כל כך הרבה טלוויזיה.
כן, אנחנו באמת צרכנו המון תוכן. אני בספק אם זה, אם המגמה הזאת תימשך בשנה הקרובה, כמובן צריך להתנסח כאן בזהירות, כי זה הכל בהנחה שהחיים באמת חוזרים לאיזשהו מסלול, ואנשים חוזרים לאיזושהי עבודה.
בהינתן מספרי התחלואה כמו שאנחנו רואים, ואתה לא אפידמיולוג.
כן, אבל צריך להגיד ששירותי הסטרימינג, התחרות ביניהם היא אכזרית מאוד. אין מקום לכולם, ויש המון שירותים כבר, יש את HBO, את ה-HBO Max של HBO, יש את פיקוק של NBC, המלחמה הזאת מתחילה גם להתרחש מעל גבו של הצרכן, כי כל אחד מתאגידי הבידור הגדולים רוצה לשמור לעצמו את הנכסים הגדולים שלו, וכך יוצא שמשתמש שפעם היה יכול להסתפק במנוי לנטפליקס, צריך היום גם את נטפליקס, גם את דיסני פלוס, גם את HBO Max, אולי גם את פיקוק, אולי עוד איזה, זה מצטבר, הסכומים האלה בסוף מביאים אותנו לסכומים של עשרות רבות של דולרים בחודש.
אז בהנחה ירון שאנחנו בתקווה יוצאים מהבית ומהטרנינג, לאן העולם הזה הולך מבחינת תוכן? כי אני נגיד קיבלתי את הרושם של אנשים פתאום הייתה הרבה יותר סבלנות לראות דברים מעמיקים יותר ומושקעים יותר, אז אם אנחנו חוזרים לעבודה אנחנו חוזרים לחצי שעה של טרש בסוף היום?
יש סיכוי כזה, את רואה הסדרה הכי מצליחה של דיסני פלוס למשל, וונדה ויז'ן, היא סדרת גיבורי על מאוד מתוחכמת, אבל מאוד טרשית, מאוד כיפית, פרקים קצרים, חצי שעה, בינג' מהיר, נדמה לי 8 או 9 פרקים, והפופולריות של זה מצביעה על זה שתוכן מהסוג הזה, שהוא פונה למבוגרים, אבל גם בעצם לכל המשפחה, שהוא מהיר ומאוד אינטנסיבי, עובד טוב, ובאמת לאנשים אני חושב יהיה גם איזשהו רצון מאוד גדול בתוכן שהוא פן, ושהוא נטפליקס רק היום הודיע שהיא משקיעה $400 מיליון בשני סרטי המשך ללהיט האקשן Knives Out, סרט שמאוד הצליח, אבל לא ברמה שהיית חושבת שחברת סטרימינג תהיה מוכנה לשלם כמעט $500 מיליון על שני המשכים שלו.
איך אגב ירון, נטפליקס מצליחה להמשיך לייצר תכנים תחת מגפה, כשאנחנו רואים חברות הפקה של רשתות מבוססות ותוכניות שפשוט נתקעו בגלל הקורונה?
קודם כל בחוכמה רבה, בגלל שהם רשת גלובלית, הם יכולים לפזר את ההפקות שלהם על פני הגלובוס במקומות שבהן הפקות מתאפשרות. אז ניו זילנד למשל חוותה איזשהו רנסנס, כשלא מעט הפקות נהרו לצלם שם. יכול מאוד להיות, את יודעת, שזה יקרה גם בישראל. בישראל שלפני הקורונה ניסו להביא חברות אמריקאיות לצלם בארץ.
כן, הפעם הראשונה שהחניון ליד הבית שלי היה מלא עכשיו בתקופת הקורונה, הייתה כשצילמו בכל זאת איזה משהו לנטפליקס בתל אביב.
כן, נטפליקס צילמה סדרה בתל אביב לא מזמן. אני חושב שאם הכיוון בישראל ממשיך להיות כמו שאנחנו רואים אותו, אז יכול מאוד להיות שחברות הפקה אירופאיות מאוד ישמחו להעביר לכאן חלק מההפקות שלהן. יש כאן הרבה הזדמנויות שנוצרות גם לחברות היותר קטנות בשוק הזה של הטלוויזיה הגלובלית, של הפורמטים והסדרות.
טוב, ירון, אתה שומע את האות, זה אומר שאנחנו עומדים להיפרד. תן לי המלצה לסדרה אחת שאני חייבת לראות, אבל כזאת שעדיין לא ראיתי. לא משהו שכולנו ראינו.
אבל כולם מחכים לעונה השלישית של יורשים, של HBO, שאמורה להגיע אוטוטו. אם לא ראית את שתי העונות הקודמות, אז לכי על זה.
אז לתת לזה הזדמנות. ניסיתי ולא אהבתי על זה, אני אתן את זה עוד ניסיון. ירון טנברינק, העורך הראשי של טיים אאוט תל אביב, תודה רבה שהיית איתנו, בוקר טוב, חג שמח. המוזיקה ברקע אומרת שאנחנו מסיימים, אז נגיד תודה לעורך שלנו נדב רוזנצוויג, לטכנאית ליטל אטיאס, אני הייתי ליאל קייזר, אנחנו נהיה הערב גם בכאן 11 במשחקי הכיס בשבע ורבע בטלוויזיה. תודה רבה שהייתם איתנו, מועדים לשמחה, בוקר טוב.